מקור ראשון, הסקטים. ברוכים הבאים לנאמנים למקור, הסקט הבית של מקור ראשון. אני אביגיל זית, ואיתי באולפן היום אלחנן שפייזר.
אהלן אביגיל.
שלום, אורלי גולדקן.
אהלן אביגיל.
ויותם זמרי, שלום.
כן, ורק רוצה לציין, כמובן, שמי שהכניס את הפאוזה אחרי כל שם, שהוא יגיד שלום, זה אני מזכיר את הדבר הזה. ששפייזר הגיש את האירוע, הוא היה עובר על השמות, כאילו אני לא יודע מה מדובר בחפצים דוממים, וממשיך הלאה.
זה נימוסים בסיסיים.
בסיסיים? כנראה שהוא לא היה מודע אליהם.
בסדר, עכשיו כשהוא יושב בצד השני של השולחן,
זה מאוד מוזר פה.
הוא מרגיש, הוא מרגיש, מה זה אומר.
רחוק, אני לא רואה את המקום שלי.
אז יום ירושלים שמח, אני מניחה שהמאזינים שלנו ישמעו את הפודקאסט במוצאי יום ירושלים, אבל ככה זה יום חגיגי, ואנחנו אחרי שבוע, עוד שבוע סוער במדינת ישראל, כמה מפתיע. הכותרות על העסקה המתגבשת בצל ההודעות על מותם של ארבעה חטופים נראות יותר מגובשות מכותרות קודמות. זו שאלה של מתי או האם, מה דעתכם?
כשכתוב פה בדף העסקה המתגבשת, באמת אני שואל.
כן.
על מה זה נשען? זאת אומרת, מי
על הכותרות.
אני רוצה לדעת מי הקליד את זה.
אני, במועץ באותיי.
מתי נחליט, באיזה סוג של עסקה נחליט, שהיא לא מתגבשת באמת? שזה סתם עוד איזה שטות, תרגיל, אותו מקום. אני אמרתי, אני מרגיש כמו בסרט, אתה יודע סרטים. לקום אתמול בבוקר, מי זה?
ביל מארי.
ביל מארי, נכון, מכירים את זה? מכירה את זה, אורלי? כן, מתעורר כל יום באותו בוקר.
שואל אותי, כאילו, ממך אנחנו לא מצפים שאתה מכיר איסון.
שאלתי כזה בלנקה. סתם.
חלפת הרוח.
בקיצור, כל יום קם באותו אירוע של עסקה מתגבשת, אתמול כבר חמאס אמר, עד שלא תהיה אמירה ברורה, חתימה של ישראל, שנגמר את המלחמה, אין עסקה. מה אנחנו צריכים עוד? לא הבנתי את האירוע הזה. נכון, ביידן עשה תרגיל, סבבה. אז מה?
תראה, זה שאין פרטנר, זה לא מנע מישראל לעשות כל מיני דברים בעבר.
מצד שני, ברוך השם, כמה פעמים אמרנו, ברוך השם שזה הפרטנר שלנו, וכל פעם הוא מציל אותנו מעצמנו, נכון? זה היה אלף פעם בהיסטוריה שהפלסטינים הצילו אותנו, הם שוב עושים את זה.
אני, נראה לי, אם אני חלץ רגע לעזרתה של אביגיל, לא שיצחה אותי, על ההקלדה של הטקסט הזה, נראה לי שיש משהו שכן, זה נכון שכל פעם איכשהו אנחנו אומרים, וואי, הפעם החמאס יגידו כן, הפעם תהיה עסקה, והימין יצא לרחובות, וכולם יחסו, ובסוף זה לא קורה.
לא,
אבל אני חושב שהשאלה היא, האם בשלב מסוים לא יקרה, כפי שקרה לזמן קצר ברמדאן, נגיד, שישראל לא תחכה, כמו שהיא אמרה, לא תחכה לאף אחד, לא תחכה לחמאס, והיא פשוט תצא מעזה ותגיד, טוב, סיימנו את המלחמה, בתמורה להבטחה מביידן.
לא, אז היא אמרה שהיא לא סיימת את המלחמה, פשוט לא האמנו לה.
אמרה, נכון, אבל בסוף לא הייתה נחמה לתקופה, הוציאו את כל המילואים,
בדיוק, וזה לא פעם ראשונה בהיסטוריה, נראה לי שכולנו יודעים שאנחנו בבוצה הזאת עכשיו, בגלל החלטה אדומה חד צדדית לשלום. זאת אומרת, שזה שמתגבשת עסקה ואין לה פרטנר, זה לא אומר שהיא לא מתגבשת.
כן, רק שהחטופים אצלם. זאת אומרת, והם יהיו חייבים להיות חלק מהריקוד. ואני שוב אומר, תודה לאל, שהם לא ייתנו לנו לסיים את כאילו, לעשות עסקה בלי לסיים את המלחמה. זה התנאי שלהם מההתחלה. לא זזו. לא אמרו שום דבר.
וכל האישורים במערכת הפוליטית שס אתמול אמרו שהם תומכים, בן גביר וסמוטריץ' בתחילת השבוע אמרו שהם מתנגדים, זה הכל חלק מהקרקס הרגיל שלנו.
הם פשוט צריכים שהציטוט הזה יופיע, זה הכל. אני לא התרשמתי שאם דרי מוציא הודעה כזאת, אז וואו, עכשיו זה נהיה יותר אמיתי מקודם. זה כל כך לא בידיים שלהם. אני לצערי לא מתפתה, זאת אומרת, אני חושבת שחלק מהבאג שהיה לנו עד עכשיו, זה לצפות שהפלסטינים יצילו אותנו כל פעם, כי הם, אוקיי, הם לא הסכימו למדינה פלסטינית, אבל הם התארגנו יופי כדי לשחוט בנו. זאת אומרת, בזמן שאנחנו בנינו על הטמטום שלהם, מתברר שהם עבדו הרבה הרבה יותר חכם מאיתנו, מתברר שהם בנו על זה, שאנחנו נחשוב שהם לא מצליחים, לא מפספסים
אף הזדמנות לפספס.
אף הזדמנות לפספס.
לא, אף אחד לא אמר אי פעם, אורלי, שוואי, הפלסטינים יצילו אותנו מזה שירצחו יהודים. זה אף פעם לא אמרנו.
לא, בוודאי שלא.
תמיד אמרנו זה בבייסיק, זה ה-DNA, זה המהות, זה הילדים והאנשים.
הם יצילו אותנו ממדינה, ועכשיו אנחנו מתפתים לחשוב שהם יצילו אותנו מעסקה לא טובה, אז אני יותר שואל את עצמי מה הם מתכננים כשהם עושים את זה, כי הם בסוף...
רוצים שרידות. חמאס רוצה שרידות.
והמלחמה שלנו היא צריכה להיות, כמו שאתה יודע, היטב ועושה היטב, בתחום ההסברה, בגלל שבסוף הצביעות של העולם היא ההפתעה הגדולה, לא כי ציפינו אחרת, אבל המימדים שלה ומימדי האנטישמיות הם בכל זאת משהו שאני חושבת שאפילו ציניקנים בימין.
אורלי, לא נראה לי שמול אנטישמיות עוזרת הסברה.
לא, אבל בסוף גם בארצות הברית יש אומנם בחירות ויש מערכת לחצים, יש אנשים שעושים עבודת קודש, אגב, גם בתוך עזה, שאנחנו קצת לא נותנים להם את הכותרת של מה שהם כן מצליחים. מצליחים מאוד.
נכון.
מאוד.
נכון.
ואנחנו לא מרימים ללוחמים שלנו. אבל... יוצאים החוצה מיואשים לראות את זה, ובאמת מעדיפים לחזור לעזה מאשר לשמוע אותנו. בין השאר מהדבר הזה, שיש להם הצלחות מטורפות שאנחנו לא סופרים.
אבל דיברנו על העסקה, אורלי, ודיברנו על העסקה, ודיברנו על האירוע הזה, וצריך להגיד...
אחר ואני מניחה שאתה ואני חושבים אותו רגע. דבר מבחינת הלחץ על חמאס, שהוא יותר אפקטיבי,
ואני ואני ואת חושבים אותו דבר בהרבה דברים, ומבקרים את בנימין נתניהו הרבה דברים. אי אפשר להגיד שבמובן הזה של בנימין נתניהו במבחן של לא להסכים אפילו פעם אחת לשום תנאי שכולל הפסקת המלחמה, הוא עמד? הוא עמד עד עכשיו.
עד עכשיו כן.
עד עכשיו כן. זאת אומרת, אני אומר, תראה, בנימין נתניהו יכול...
אני מסכימה איתך שהמשך...
בנימין נתניהו יכול להתהפך עכשיו, לדפוק את כולנו, וללכת לאיזו עסקה שמפסיקה את המלחמה ובחירות, ולכי תדעי, אפילו ההיסטוריה מכריחה שהוא אפילו יכול לנצח בחירות על מהלך כזה. אבל כרגע אפשר לתת את הקרדיט, בסדר, אמרתי את הפלסטינים, כי עליהם אני סומך קצת יותר.
לא הזכרתי אותו, אני לא...
לא, אני אומר, אפשר לתת את הקרדיט שגם ישראל, בנימין נתניהו, תגידו כל מי שאת רוצה, לא הסכים באף שלב להפסקת מלחמה.
אני חושבת שבקבינט המלחמה לא הסכימו, יש מעט...
לא, בקבינט המלחמה יש אנשים שכן הסכימו.
שכן הסכימו, אבל יש גם לא רק בנימין נתניהו, זה שמבינים, גם גלנט, גם גנץ במידה מסוימת, שלא באמת, זאת אומרת, העסקה מה שחמאס מציע...
את באמת חושבת שגנץ מבין את זה?
אני חושבת שאז יש לו יועצים מספיק טובים שהסבירו, שאני חושבת שאפילו במקומות שלוחצים יודעים שמה שחמאס מציע כרגע הוא התאבדות.
בכל אופן, זה המינימום הנדרש, זה לא איזה משהו להתהדר בו בעיניי.
לא, זה לחצים מאוד כבדים. סליחה שאני אומר, אני מסכים. נכון שלנו זה נראה, זה לחצים מאוד כבדים שחובה לעמוד בהם.
לחצים מאוד כבדים. חובה, זה המינימום הנדרש.
זה כמו שמצחיק אותי, היה את הרעיון של ביידן השבוע, נכון? עם ה...
באיפה? טיים מגזין.
נכון, איפה זה היה?
טיים מגזין.
זה היה בטיים? זה לא בוול סטריט ג'ורנל?
לא.
אתה יכול להגיד את זה בקלות.
לא, אבל אנחנו נורא נהנים שאתה אומר את זה.
אתה מנוי לדברים האלה, משוגע?
כן, נו מה, באמת, אתה יודע מי אתה מדבר.
יודע, בגלל זה שאל...
למה אתה שואל?
רגע, מנוי לפיזי או רק בדיגיטל? מגיע לך איזה וול סטריט?
פעם הייתי מקבל, לא, וול סטריט ג'ורנל זה עיתון,
אם אני רוצה שיגיע לאיזה טיים מגזין בארץ, זה יכול להגיע, זה שאלה
שאלה. הייתי מנוי עדיין על כמה
מגזינים. יש לך שטאפ איתם?
לא, סתם מעניין אותי.
יש לו שטאפ איתם. נהנה להגיד את המילה
הזאת. אז היו שני ציטוטים שיצאו מהרעיון של ביידן בתקשורת הישראלית. מה היה הראשון?
יש כל סיבה לחשוב שבימין נתניהו...
לאנשים יש כל סיבה לחשוב שכאילו מורך את המלחמה. מה היה הציטוט השני? השם בזה שאין עסקה זה רק חמאס, בנימין נתניהו מוכן לעשות כמעט הכל כדי להחזיר את החטופים. אני לא רוצה להיכנס כרגע על...
מה זה הכל?
מה מאשימי? לא, אבל זה... תראי מה העניין. התקשורת הישראלית, כשהיא רוצה לדבר לציבור, היא מדברת רק לפלח הזה שיואב את אירוע, הוא מושך את המלחמה. כל הרלביסטים ישר, מושך את המלחמה, מושך את המלחמה. הציטוט שאמור להדאיג בעיניי בתפיסה, הוא הציטוט השני.
חד משמעית,
הוא באמת. תקשורת שעושה את התפקיד, היא לא הביאה את זה אחרי, זה רק הגיע אחרי זה, בתור איזה משהו כאילו שהתומכי נתניהו הרגישו צורך להכניס להם. אבל זה ציטוט מדהיג, אבל למרות מה שאמר, זה ציטוט שיכול להדהיג.
להזכיר את אתר מקור ראשון, שכשהוא סיקר את הכתבה בטיים מגזין, הכותרת הייתה שביידן אמר שהוא לא יודע אם ישראל ביצעה בשעי מלחמה בעזה או לא.
וואלה.
שזה, אני חושב שזה ציטוט...
יפה, גם ציטוט חזק.
גם מאוד חזק מהרעיון הזה.
שפייזר, מה...
גם אמר את ההפך, שזה לא בגלל הבחירות אתמול, אני חושבת...
כן, כן, הוא חזר בו ו...
אז מה ביידן מרוויח בכל הסיבוב הזה? דג זהב נשיא
ארצות הברית בחיי. זה זיכרון של שלוש שניות, כאילו.
חשבתי שאתה הולך על שלוש משאלות,
אבל אתה יכול לבקש משאלה.
קודם כל, אני רק רוצה להגיד ש...
כנראה זה הדור שלי, של...
כן, דגי זהב.
זבלנקה, שמכיר את הסיפור.
מה שאני אוהב, אבל שאת מקיימת את תפקידו של דוקוב, שהתפקיד היחיד שלו פה בפודקאסט הוא לפתוח את הפה.
היחיד.
לפתוח את הפה בכל פעם ששפייזר פותח את הפה. כשהוא מתחיל משפט, את מדברת.
אני עושה את זה גם במציאות.
אני מבין את זה, הוא בחיים לא ישמע את זה, אז אני יכולה להגיד את זה. אני יודע את זה, אני מחכה, אני מדבר לאט, ואז הוא קופץ. כאילו, הוא לא מדבר, ואז אני מתחיל לדבר.
פייזר יכול להעיד שאני עושה לו את זה גם בחיים, במציאות.
זה נכון. זה חוויה יומיומית שלי כאן. בכל אופן, אני רוצה, קודם כל, ביידן, יש להגיד, כתבתי את זה גם הבוקר, הוא באמת קצת איבד את זה. כלומר, יצאה כתבה מאוד מאוד מורחבת בוול סטריט ג'ורנל, שאני מנוי עליו, שראינה 45, הם תרחו לציין, חברי קונגרס ופוליטיקאים, רפובליקנים ודמוקרטים, שכולם אמרו, תקשיבו, בפגישות איתו, הוא לא קוהרנטי. כאילו, הוא לא קוהרנטי, לפעמים הוא כן, לפעמים הוא לא, לפעמים הוא מדבר ואף אחד לא שומע, לפעמים הוא נרדם, אז מאוד קשה.
תזכיר לנו מה הגיל שלו? של מנהיג העולם החופשי.
תסביר לי למה הם מתעקשים, למה הם לא תרחו לזה.
81 אמרתם?
81.
כאילו, אני חייב להגיד, כאילו, זה לא גיל, יש מסתובבים בינינו, המוני אנשים בני 81 קוהרנטים.
סבבה, אני מכירה כמה חסידויות שנאמנות לאנשים בגיל הרבה יותר מבוגר.
נכון.
מבינות את מלמוליהם.
אנשים חדים.
אבל כן, זהו בדיוק, יש איזה קריטריון חוץ מהגיל.
הדמוקרטים העמידו אותו כי הוא המועמד היחיד שהם כולם יכולו להסכים עליו.
גם העמידו אותו פיזית.
זה מדהים.
העמידו אותו כל יום.
עם דם העוברים.
אבל מעבר לזה, אני חושב שביידן פשוט מסתכל על המפה הפוליטית, והוא אומר, אני צריך 2% בשתי מדינות, כדי כנראה להיות נשיא ארצות הברית. 2% האלה לא יעזור לי להיות פרו-ישראלי. אז אני אדבר נגד ישראל. אבל אני רוצה להגיד שיותר מזה, גם זה לא מסתדר, כי אם זה היה העניין, אז למה הוא אומר כל האשמה על חמאס, והוא חוזר בו על זה שהוא אמר שנתניהו? אני חושב שיש אלמנט של הממשלה האמריקאית הזאת, שבאופן תמידי, במיוחד בנושאי חוץ מההתחלה, המדיניות שלהם תמיד הייתה, בוא נעשה משהו. כאילו קורה אירוע, העיקר שנעשה משהו, שנגיד שעשינו משהו.
נעשה
שום...
או נגיב? כי זה, נעשה. וואו, איזה עשייה הוא עשה פה.
לא, להגיד משהו, לפרסם הצהרה, הם צריכים לעשות משהו.
להגיע לכאן כמה פעמים, לשלוח לכאן כוחות, כן, הוא עשה, זה בסדר,
כאילו...
וואלה.
אז נגיד עכשיו, פורסם אתמול, שהם מארגנים הצבעה במועצת ביטחון של האום, שקורית להפסקת אש. עכשיו, הנה השאלה, אם ביידן יום לפני כן אמר בריאיון שישראל עושה כל מה שהיא צריכה והאשמה היא על חמאס, מה יעזור? החלטה שמועצת הביטחון.
מי זה בא לשכנע?
כן, אבל מי זה בא לשכנע? את ישראל שכבר הוא אמר בפירוש שתעשה כל דבר שאפשר?
יש פה רובד נוסף. מתערבים לנו בבחירות או באי-בחירות או בהצעת הבחירות. ואנחנו יודעים היטב שיש את הדבר הזה. זאת אומרת, יש לביידן עוד סיבה, או יותר נכון למפלגה הדמוקרטית ובוודאי ליועצים של ביידן, כן ללחוץ פה לאותו רלביות ואנטי-ביביסטיות מסורתית שלהם, וזה ממש לא משנה אם יש סיבות מימין דווקא, או ממרכז, או לא יודעת מה, לקוות להחלפתו או לא, זה ממש לא משנה. יש להם את העניין הזה, שהם באמת באמת רוצים להשפיע במובן הזה, שיש גורמים מפה ששכנעו אותם, שזה גאולת ישראל, שביבי יזוז. ולשם כך, אז כן אפשר לזרוק זה, הרי אתה מתאר לעצמך שחוץ מפריקי אקטואליה, בטח בשנה הזאת שהרבה אנשים מנסים להימנע מתקשורת, אז הם רואים פוש פה, פוש שם, לאו דווקא קיבלו את העדכון שבעצם רק חמאס אשמים, לאו דווקא ראו את העדכון שבעצם ביבי לא מנסה למשוך את המלחמה בגלל הבחירות. ואת הנזק לעשות לביבי, ואגב, גם ליורשיו, מימין, זה משהו שקרה לפני ביבי, ימשיך אחרי ביבי בחיבוק גדול שמקבלים פה, שלא אומרים שיתוף פעולה. ולזה יש ערך אצלו בפני עצמו. ולכן הנאום הזה, הפליק-קלק הזה, יש לו, זה לא באוויר. זה לא רק בשביל כן קולות מוסלמים או לא. לשמחתי, אני רואה שכן יש תנועה של יהודים בארצות הברית, שקצת מעשו גם בדבר הזה, ויש גם לחצים.
לא מספיק.
תשמע, זה עבודה סיזיפית בדיוק כמו שהלא מספיק שלנו ושלך ושלי בעבודות שלנו, ולא רק בעבודות שלנו.
אין בעיה, אני חצי מסכים.
ובמלחמה, שלא יכולה להיגמר ביום כמו שרצינו.
בסדר, אני רק אומר שבעתיד כשיגידו לי, מה אתם עושים? יהדות ארצות הברית מתרחקת מכם על כל מיני החלטות פה, גם אם אני לא אוהב אותם, סליחה שאני אומר, בהתנהלות, במלחמה הזאת של רובם הגדול, אני אגיד, אוקיי, אני אחיה עם ההתרחקות של יהדות ארצות הברית, כי היא לא הייתה איתי ברגע הכי קשה שלי.
לא, אתה ממש, אתה ממש.
אתם יכולים להגיד לי ממש, יהדות ארצות הברית יש את הכוח. אני קראתי את המכתב של חיים סבן, הוא היה מכתב פוליטי. הוא היה מכתב שבסוף אומר לו, תקשיב, פוליטית זה לא טוב לנו, אז נכון, יש את ביל אקמן בהרווארד, יהדות ארצות הברית לא מגויסת למען מדינת ישראל, חד משמעית.
יהדות ארצות הברית התגייסה, אתה ראית את המשלוחים, אתה ראית את ה...
די עם המשלוחים, יש לה כוח כלכלי אדיר, תמיד יש את ה... תמיד שאומרים שהיהודים שולטים בעולם, אז אני נורא נפגע מזה כאנטישמי, ובלב אני אומר, בוא נה, זה נכון, כאילו, אנחנו... אז אולי זה לא נכון, אבל, אבל אני אומר, יש כל כך הרבה כוח ליהדות ארצות הברית.
כך תרם יותם סימרי.
מהוליווד.
זקני ציון.
מהוליווד. אז אני צריך את מייקל רפפורט, שאני, שוב, אני מת עליו, אבל אני צריך להיזכר באיזה סרט הוא שיחק, וכל היהודים בהפקות ובשחקנים מוכרים, הם סותמים את הפה. אני לא רוצה לדבר בכלל על הרפורמה... תקשיבי, כולם, הכל בעלי ההשפעה ביהדות, אני לא אדבר על אלה שרוזים בסוף משחות עיניים, הם מצוינים.
אני חושבת שאתה צובע את הסיפור הזה בצבעים הרבה יותר קודרים ממשהו.
זה נראה לי פשוט, אני חושב שזה מאוד מחולק, האנשים שבכל מקרה הזהות היהודית שלהם לא הייתה חלק חזק, כן, לא אכפת להם והם לא עשו כלום.
אין בעיה, בדרך כלל אלה היהודים שאומרים להתזהר, הם מתרחקים ממך. אז עליהם אני אומר, שיתרחקו, שיפליגו ושיעלמו לי מהעיניים.
טוב, ומארצות הברית לצפון הקרוב. התמונות עם האווירה האפוקליפטית מהצפון השבוע של השריפות, לדעתי הם מכה מורלית מאוד מאוד גדולה, אמנם לא מכה פיזית בחיי אדם, אבל גם מכה כלכלית להרבה מתושבי הצפון. אני זוכרת את התמונות אחרי מלחמת לבנון השנייה, סבא וסבתא שלי גרו בגליל המערבי, ונסענו לבקר אותם, זה היה סוף הקיץ, ואני ממש זוכרת שנסענו, וכזה כל הערים היו שחורים, וכזה כתמים שחורים בכל מיני מקום, מהנפילות של הקטיושות, והעומדן עכשיו של הנזק הוא פי שתיים ממה שהיה בכל מלחמת לבנון השנייה. רצועת הביטחון בתוך מדינת ישראל בעיניי זה דבר שהוא מאוד 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 קשה, ואני לא כל כך אופטימית לגבי העתיד של הצפון. מה דעתכם?
אני אתחיל?
כן.
תמונות
קשות.
לא, תמונות קשות ותמונות מבאסות. עדיין, מדינת ישראל צריכה לצאת למלחמה בצפון, אם היא יודעת שהיא יכולה להשיג מזה משהו רציני. אני חייב להגיד, אין לי את המידע, אני לא מכיר את מצב המחסנים שלנו, אבל אני רק מכיר דבר אחד, אני מכיר... גם חלקים בהנהגה שלנו, גם את החלקים בפיקוד שלנו, גם חלקים בחברה שלנו. עם זה, קשה מאוד לצאת למלחמה מול חיזבאללה, שהיא תהיה מלחמה הרבה יותר קשה. וזה אולי מבאס להגיד, אבל תצאו למלחמה. אין ספק שצריך, אבל רק אם אתם יודעים שאתם יכולים להשיג את מה שצריך שם, להגיד לך שאני יודע, לא בטוח בכלל, לא בטוח בכלל. ורק אני אגיד לנסראללה, אני מקווה שהוא לא רואה פה מספיק, כי נסראללה יודע דבר אחד. כל מה שאני צריך לעשות בסוף, כדי להפסיק את המלחמה הזאת, או לפחות לייצר לחץ מטורף להפסיק, כזה לחטוף 10 אנשים בצפון. אם אני אחטוף 10 אנשים בצפון, יתחיל הקמפיין שאומר לעצור את המלחמה בכל מחיר, זה ייקח חודש, זה ייקח חודשיים, זה ייקח 3 חודשים, אבל בסוף זה יגיע וזה יקרה. לכן, צאו לזה רק אם אתם מוכנים לשלם את המחירים. החברה הישראלית, אגב, נראה לי שהיא הבינה שחייב. שאלה, למה להבין?
אני ממש לא בטוחה שאנחנו לא מוכנים למלחמה. נראה לי שבניגוד לדרום, צהל נערך בצורה יותר משמעותית לתרחישים של מלחמה בצפון. אני חושבת שהמכה המורלית היא באמת מאוד משמעותית, ואנחנו אחרי אובדן של הרבה מאוד חיים, ודווקא מהבחינה הזאת, אני חושבת שבאמת יהיה קשה להרבה אנשים בחברה הישראלית להקל עוד חלק של מלחמה.
אני רק רוצה אני לא בהכרח לא מסכים איתך, זרמי.
אתה יכול, זה בסדר.
לא, אני מבין את הקושי, ואני חושב שאתה צודק בזה שזה קשה לסמוך על ההנהגה הנוכחית ועל חלקים מההנהגה הנוכחית, כמו שאמרת, ובצבא הנוכחי, אבל בשלב הזה, מה האלטרנטיבה? כלומר, אני לא אופתע אם בזמן הקרוב אכן יפתחו, יתקפו בלבנון, ותהיה מלחמה מולחית.
אני לא אופתע.
אני לא אופתע, אבל בהנחה שלא מהסיבות שאתה מציין, או מסיבות אחרות, של חוסר מוכנות, או אני לא יודע מה. אם אי אפשר לסמוך על הממשלה הזאת שתצא למלחמה בחיזבאללה, התוצאה היא שצריך שיהיו בחירות. כלומר,
זה לא הדבר ש...
לא, אני אומר, אי אפשר לאורך זמן להחזיק מול הטפטוף הזה. מתי שהוא תהיה חייב לעשות?
מה זה טפטוף? המבול הזה? כמה זמן אתה יכול לחיות
בתוך
סופה? אתה לא צריך לדבר אליי כאילו מישהו שאומר, אני רוצה להמשיך את הטפטוף הזה.
לא, ברור לי שאתה צריך.
אבל אני אומר,
מה האלטרנטיבה?
הנה, אורלי תגיד לך, היא הצביעה יפה.
נראה לי שהיא אמרה שאתה לא מישהו בחוץ.
לא.
לא?
יצביע. לא, אני מתאפקת לא להיכנס לך לדברים, כדי שלא תגידו שאני בוקוף, ואחרי זה אתם מבינה מה קורה?
אתם מאוד דומים פיזית.
תודה לך. אפשר גם בגיל. אני אגיד ככה, לא סבתא שלי, אני לא זוכרת כנראה בגלל שצריך איזו קרבה משפחתית לזכור אסונות באלה אחרי אלה, להבדיל, הבת שלי גרה בקריית שמונה, או יותר נכון לא גרה בקריית שמונה, כבר 8 חודשים, אני בדיוק לפני חודשיים בראש חודש ניסן, הייתי בבית הריק שלה לטובת כתבת דיוקן, ביליתי שם לילה בפריפריה, וזה היה עצוב ופסטורלי ומקסים, והקפה של השריפות, שכמובן, מה זה שריפות? זה נשמע כאילו מישהו עשה פה איזה אסון הקרמל, לא, זה טילים ברמה כזאת ובתדירות כזאת, שלא היו כבר אז הקטסטרופה, כי מן כשריינתי אמרו לי, היום כבר היה את הטיל היומי, זה יכול להיות שיהיה אחד, שניים ביום.
זה קשור גם...
היה מפולת.
חלק היה גם שלנו, צריך להגיד. סליחה שאני אומר, חלק מהשריפות היו, השריפה הגדולה בצומת המייד הייתה פיצוץ נפל ללא ביקורת וללא תיאום עם כיבוי אש, היו גם פשוט שלנו, צריך להגיד.
לא, זה קשור גם
לרוצים המתבקשים
למזג האוויר המתחמם ולשדות שהם מתייבשים, וזה קשור לכל מיני דברים, אבל קודם כל זה בגלל ירי.
אז בואי אני אספר לך משהו, מאז שהייתי בדיוק לפני חודשיים בקריית שמונה, שמתי כמובן, ביקשו ממני שאני אפעיל את הפיקוד העורף של קריית שמונה, כדי שאני אקבל התראה למקרה שאני מרחפת את חיי, ומאז לא היה לי מצפון לחבוט אותה, כי אמרתי, בסדר, אני לא שם, אבל לפחות שאני, האנשים שריינתי, שהבודדים שנשארו בעיר, שהסתובבתי איתם, אני רוצה לדעת. אני רוצה לדעת, כי מאוד מאוד קל לראות גם בטלוויזיה את הרשימה הזאת, גם לקבל איזה פוש, הזקות בצפון, זה לא אותו דבר כמו לקבל את ההתראה המקפיצה, המשפחה שלי סונט אותי על זה, וכל מי שיושב אצלי בחדר ופתאום יש לו את הטרטור הזה, זה מלחיץ. לצערי, אפילו הלחצה כבר עוברת, בדיוק כמו שהבת שלי ובעלה אמרו לי, את תתרגלי, את תראי שזה באיזשהו שלב נהיה כמו איזה התראה מהוואטסאפ, בכל זאת. אני צופה בה, אני מרגישה את הצורך להיות מחוברת, ואני אגיד דבר מאוד, כן, המלחמה תהיה כנראה מאוד מאוד קשה. אין ספק ואין שאלה בנושא. לצערי, עושה רושם שבתוכניות העבודה שיש למתכל, אין חיסול חיזבאללה. מקסימום עדיפה על הצד הזה של הליטני קצת.
אני חושב שיש אפשרות, מה זה חיסול
חיזבאללה? אז שלא יגידו, אז שלא ישלו אותנו כמו שהם עשו, ויש ציטוטים שלהם, שאנחנו נחסל את זה, אם היינו רוצים, היינו מחסלים את נסראללה.
אני רק אזכיר לך, הציטוטים היו משהו אחר. לא, זה היה הציטוט של יוסי כהן, שהוא בכלל חי באיזה אירוע וסחי לגמרי.
יוסי כהן הוא אחד מאלה שדיברו עליהם כמועמד להיות
ראש הממשלה פה, הוא לא יוסי. אין יותר חיזבאללה ולבנון.
אותו דבר?
לא, לא, מה הם אומרים? זה לא היה אסמדת חיזבאללה.
כמו שאין מנהרות יותר.
אין יותר הפרדה בין חיזבאללה ללבנון. אם חיזבאללה יפתחו במלחמה, המלחמה שלנו תהיה מול מדינת לבנון.
איפה שמענו את זה קודם?
לא, זה היה, זה היה שני, זה היה מכוכב, הוא צבא קטן וחכם, זה מה שהוא אמר.
זה מה שמענו על עזה.
ואת יודעת מה, אני אסתכל.
ועל הרשות, גם לי יש, בוא
נחכה. אם אתם לא מתכוונים להילחם מול מדינת לבנון.
אני רוצה לענות
לך. ועדיין הם שומרים על מדינת לבנון, ועכשיו שהיה שם פיצוץ, אז אמרו שצריך להיזהר, שהמדינה לא תקרוס.
האזרח בביירות ישן טוב.
אז לא, אני רוצה להגיד משהו. מאחר ועכשיו המלחמה היא בשטח שלנו, זאת אומרת, רצועת הביטחון היא בשטח שלנו, אני לא חושבת שיש ברירה. מאשר להימנע ממלחמה, גם אם היא קשה, ואני אומרת את זה בכאב מאוד מאוד גדול, כי שכבת הגיל הנלחמת היא בן שלי, החברים, האחיינים, זה הכי, יותר כואב מאשר שזה היה שכבת גיל שלי, שפוספסה בין מלחמות ישראל איכשהו. התחושה העמוקה הזאת, היא שאם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אז נעשה את זה עוד כמה שנים בכנרת. זאת אומרת, אין פה התחייה הזאת שעשינו כבר קודם, ממבצע למבצע, אז לפני 10 שנים עשינו צוק איתן מנומס, ועכשיו אנחנו אוכלים אותה משם.
אבל עכשיו את הולכת למלחמה מנומסת?
אם אנחנו לא הולכים...
את הולכת למלחמה מנומסת עכשיו?
אבל בפעם הבאה זה יהיה בכנרת.
עכשיו, את תלכי למלחמה מנומסת, את לא. אם ההנהגה מתכוונת ללכת למלחמה מנומסת, אל תלכי.
התפקיד שלנו להזכיר, שזה לא, או זה להגיד תלכו, כי אחרת זה בכנרת, עוד זה, ואחרי הכנרת זה בבית שמש, וכך הלאה. זאת אומרת, אנחנו נוגסים במדינה הזאת בגלל הפחד התמידי הישראלי. אנחנו לא ניזום, כי זה יכאב לנו נורא, וזה לא פופולרי, והילדים שלנו וצבא זה הבנים שלנו, מה שנכון, אבל המחיר הוא שאחר כך אנחנו משלמים פי 10 ופי 1000,
בריבית דריבית.
בגלל שאנחנו לא חושבים קדימה. ואיזה הוא חכם הרואה את הנולד, זה הדברים האלה בדיוק, לקחת את הכאב, אתה מנתח ויוצר לעצמך כאב מאוד גדול, או אפילו חיסון לתינוק שלך, כי אתה מבין שאם לא תיתן לו את החיסון הכואב עכשיו, הוא יצרח הרבה יותר כשהוא יחטוף את המגפה, נקודה.
טוב,
פתר. וואי, חבל שאתם לא יכולים לראות את הפרצוף של שפייזר.
איך זה לא צולם?
שבוע שעבר.
ראיתי בן אדם מפחד ככה הרבה זמן.
דווקא נראה חצי מתרשם.
אני התרשמתי, זה היה
נראה
פנתיאון, זה היה...
מה יצא ממנה?
איך היא לא כאן כל שבוע?
טוב, פתחנו את התוכנית ביום ירושלים שמח, ואני מהבוקר במחשבות על היום הזה, וכזה דגלי ישראל וריקוד גלים, וכזה... ואיזה פקקים יהיו כשנרצה לצאת מפה, ו... וממש הרגשתי את המתח בין התחושה שאנחנו בתוך איזושהי התבוססות לא זוהרת, מה לעשות עם כל ההצלחות של צהל ושל הלוחמים המדהימים שלנו, אנחנו לא בתוך סיטואציה מדהימה, וכאילו הניסיון להחיות את הניצחון של ששת הימים ולשאוב ממנו כוח, היה נראה לי קצת מאולץ, למרות שהרגש שזה באמת זו האופציה היחידה.
בגלל בחיית, סליחה שאני אומר, אנחנו עם של אלפי שנים, שהתפלל לירושלים שנים, והיה בגלויות, והחזיר את ירושלים לידיים שלו, כל פקפוק בעצם הרעיון של, האם אנחנו יכולים לחגוג עכשיו כשאנחנו בעזה?
לא, אין שאלה
שבגלל, בשביל הפרוטוקול לבושה חגיגי כמה.
נכון, היחידה.
מה זה היחידה? סליחה.
זה החגיגי שלה.
זה כחול לבן, אני בשוק.
זה כחול לבן ירוק.
יותר גנן לא טוב.
לא, אני חושבת שצריך לחגוג וחובה לחגוג.
אני עם סמלת שבת רק למישהו.
ואני, אגב, זה מחשבות שגם ליוו אותי ביום העצמאות. כי יש, החגיגה מהולה בתוך שכול. וכמו שכל שנה...
כמו כל רגע. נכון? בתולדות העם היהודי.
כמו כל רגע, אבל יש רגעים שזה מתעצם.
נכון, ובגלל זה אגב בעיניי, בתפיסה שלי, יום ירושלים היום היה, אני עוד לא יודע, אנחנו בוא נגיד ככה, אנחנו מקליטים אותו קצת לפני.
קצת באמצע.
לא, מבחינת המצד גלים והאירועים.
לפני הפיק, לפני הפיק.
היום צריך להיות יום ירושלים הכי חזק שהיה פה ב-50 שנה. לא ב-50, אולי מאז ששת הימים. זאת אומרת, אם אנחנו לא הבנו, שכשהאויב שלנו, כשהוא נכנס לשחוט ילדים, וזה, הוא קורא לזה בסוף מבול אל אקצה. ובכל בית שאתה קורא את רועי ינובסקי וכל מיני חיילים, יש תמונה של ירושלים. וירושלים היא הדבר הכי נוכח, מבחינת התודעה, זה הבעיה שלנו שהיא לא נוכחת ככה אצלנו. ושהיא לא קיימת ככה אצלנו. ובואי, איך חגגנו עם ירושלים בעבר? אז היו מגיעים... מסות של ישיבות מהציונות הדתית לבית כנסת הגדול שם, ומתחילים לרקוד ויורדים, היית מדי פעם, יא חילוני, תראה, יא חילוני, תראה, הנה חילוני, כאילו זה היה האירוע, חרדים
שלנו.
קצת ממש ממש מתי מעט, וזהו, זה החג של הציונות הדתית, בואי, זה נראה כמו שטח כינוס, האירוע הזה, וזה מה שצריך להשתנות.
הזוגות הכי טובים, הכירו שם.
אנחנו במילה, כן, אני יודע. יש את המפגש בין ההפרדה, נכון שהם, הבנות מפה, הבנות מפה,
בדור,
איך הוא נטמע כבר,
אני רק רוצה להגיד, מה שקרה בשבעה באוקטובר, אירוע נוראי, אסון אדיר, אבל אנחנו צריכים גם ללמוד, לקחת את הדברים החשובים ממנו, יום ירושלים צריך להיות חג ברמה כמעט של יום העצמאות, בהוויה הישראלית, זה לא היה עד עכשיו, אני בספק אם זה יקרה, אגב, גם מתוך ניסיונות להרחיק, מה היה הסיקור של יום ירושלים כל השנים? איפה יעבור זה בשער שכם, וזה יעבור ברובע המוסלמי,
ושיחים המטורפים שהולכים להעביר את
המזרח התיכון בשביל... ראיתי כמויות, היו מגיעים 100,000 איש, היו רושמים 14,000 איש בוויינט, ונותנים וידאו רק של ההוא שער, זכרנינה, או שיסרף לכם הכפר. די, זה צריך להיות חג. צריך ביום, הילד שלי היום לא הלך לבית ספר עם חולצה לבנה, כי לא, לא היה שום איזה משהו שמגיע מהבית ספר, מה לעשות, אני פועל לפי, זה צריך להיות חג, כשמהבית ספר אומרים לך, נא להגיע בירושלים, בזה, ויש טקס, ואין את זה, וצריך, ושר החינוך, זה עבודה שלו אגב, ולדעתי, אני חושב, אני לא יודע מי היום אחראי לדברים, חייבים להכניס את יום ירושלים, להיות נוכח בחיים שלנו, סליחה.
אני רוצה, כנציגת דור קזבלנקה, בדור שלנו, אגב, זה לא היה סתם שמכירים, כי לא היה הפרדה משוגעת שיש לכם בדור שלכם. היינו צועדים בליל, אז זה היה אירוע סי, לא היה ריקוד גלים, כי פשוט היינו שחוטים בשעה הזאת של היום. היינו ערב קודם, באים כולם למרכז, כולם, בנים ובנות, כמובן בעזרות, וזה, הרוב היו בחוץ, מתמנגלים ומכירים, זאת הייתה ההזדמנות של כל בנות האולפנה, להגיד, הנה, בנו עם הסניף, עם בני עקיבא, זה שסיפרתי עליו, זה שדלוק עליי, זה שאני דלוק עליו, נננננה, היינו מאחדים,
וואו, שפייזר מאדים פה.
לכל הסיפורים, הוא התמודד.
העיקרי, זהיר אותי על המילה שאמרתי, בוא נעים פה פתחת.
צועדים כל הלילה.
מה שקורה במרכז.
צועדים דרך השוק ודרך הכל, לכותל. המערבי, עם הכיתה הטיפולית פה.
כן.
עד משמעי.
והרים כל הלילה עד שהאוטובוס מספר אחד, זה היה עונג של לתאר.
הוודסטוק
של המגזר.
של המגזר.
חד משמעית.
תוציא לי שם.
ולא היה ריקוד גלים ולא בטיח, בגלל שזה היה ריקוד כל הלילה עם דרלים ושירים.
זה ווד ביאליסטוק.
מטורפת. ומשפחות שמצטרפות, היה פשוט לילה מטורף, אש. ובמידה מסוימת, זאת אומרת, זה השתנה לבתורות, והפרידו
את מכירה אנשים שהכירו במצד הדגלים הזה?
אני מניחה, לא מצד גלים, זה היה כל הלילה, זה היה
אירוע. הגלגול הקודם שלו.
זה היה מטורף, כי את פוגשת החברות מהכיתה, אבל כשכל אחת מכן מצוידת בחבר'ה מהסניף, זה היה אירוע.
אורלי.
עכשיו אני רוצה להגיד מה לא היה בסדר. מה קרה? מה? צנועים וחסודים.
מה אתם מזדעזעים?
לא צנועים, לא חסודים. אנחנו צריכים להגיע לפאנצ'ליין.
אין.
לא צריך פה פאנצ'ליין, זה סיפור טוב. כל הסיפור הוא פאנצ'ליין.
אני רוצה להגיד משהו אחרת. חסרונה של מלחמת ששת הימים. ששת הימים שחררה לנו שטחים מאוד חשובים, לא רק ירושלים, את שטחי האבות ממש. המקומות שבהם אברהם, יצחק, יעקב, לא רק באר שבע, צעדו בהם וחשמונאים והכל. היא הייתה ניצחון שהביא באמת להתבטאויות משיחיות, כמו שחגי סגל פעם עשה לנו טובה לכל החיים, וריכז אמירות משיחיות שהיום היו שמים אותם, לא יודעת איפה, באמת מגדולי אנשי השמאל, בכל הסדרה הפוליטית והלא פוליטית. אבל הוא הרגיל אותנו, או יותר נכון, פינק אותנו, בזה שחשבנו שמלחמות באמת חייבות לקחת, 6 ימים חתכנו. אגב, זאת הייתה פשוט מלחמת מנע, ולכן אנחנו היינו הצד המפתיע, ולכן היה יתרונה הגדול, ולכן אפשר היה לחתוך מהר.
גם יום כיפור יכול להיות 6 ימים.
זה לא מה שקרה עכשיו. אוקיי, גם מלחמת יום כיפור הייתה כולה 3 שבועות בשיא שלה, ונכון שהיו חודשים אחר כך של מה שהיום היו קוראים דשדוש, אבל זה פשוט לבסס את האחיזה שלך. המהפך היה בתוך 3 שבועות הראשונים, לא יותר מזה. לא יותר מזה, עם כל הצער והכאב של העבדות הענקיות. ובכל זאת, צריך לדעת, בסדר, הפעם הפתיעו אותנו. אבל לא משנה, גם אם אנחנו להיות מעטים מול רבים, יצא לנו אי פעם בהיסטוריה בלי סוף. זה לא מה שעצר אותנו מלנצח. כמו שאמרת, התושייה והרצון. ולכן עם כל הכבוד למה שקורה במאגרים או במחסנים, זה לא מעניין. כי אם יש לנו מספיק כוח ומספיק רוח, אז הרוח הזאת תנצח, כי מה שאנחנו רואים ברעיונות אצלכם בערוץ 14, שחמאס בורחים, הם מוצאים, הם כובשים בתים, ומגיעים לבתים שהאוכל עדיין חם, והנשק נשאר, והלוחמים הגדולים על אנשים שהם הוציאו מתוך המיטות, חוטפי התינוקות ואונסי אנשים, הם בסוף לא יודעים להילחם ובורחים. אז נכון חיזבאללה יותר חזק, ונכון היכולות הטקטיות שלו והחימושיות שלו מטורפות. אבל להיות מעטים מול רבים זה לא משהו שאנחנו לא יודעים לעשות. ועוז הרוח שאנחנו צריכים לתת למקבלי ההחלטות באשר הם, מי שזה לא יהיה שנמצא שם, בצבא ובפוליטיקה, ובוודאי הרוח העורף היא זאת שתביא ניצחון. זאת אומרת, זה על כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו יכולים לשבת ולקטר עד מחר על כל אחד מהגופים האלה. בצדק גמור, ואנחנו נעשה את זה ועושים את זה. אבל יד שנייה שלנו צריכה לא רק לחבק את החיילים, אלא לתת את הרוח באיזה פו אדיר, כי זה מה שעשינו עד עכשיו, גם אם זה לא ייקח 6 ימים, אלא 6 חודשים ו6 שנים. אין לנו ברירה אחרת, אין לנו פריבילגיה, כמו שאמרה גולדה, להיות מדוכאים. אני מדוכאת מאוד בחודשים האלה, ואני כל יום מרימה את עצמי מהשפטות מחדש, והתמונות האלה של קריית שמונה שהזכרת, הן מדכאות מאוד, אבל זה על כל פרט ופרט מאיתנו, להחליט שאנחנו מנצחים את זה, בשביל הלוחם המשפחתי שלו, ובשביל המדינה שלו.
שפייזר לסיום.
עשה את אותו פרצוף עוד פעם, איזה
כיף. שפייזר לסיום.
אני רוצה להוסיף על מה שאורלי אמרה, חוויה אישית שהייתה לי לפני כמה שנים, נראה לי כפי שכתבתי על העיתון מתישהו, וזה פרויקט מוצא שהיא כלשהו. ההורים שלי גרים בעיר דוד, ממש כמה דקות הליכה מהכותל המערבי, בעקבות קשרים מאוד עתיקים עם ירושלים, דרך המשפחה, וככה יום אחד ישב לי שם בשבת, וקראתי ספר על הצלבנים ומצאות הצלב, ובעיקר הסבל הגדול שהוסב ליהודים במהלך ימי הביניים ושטחי ישראל. ואת קוראת על כל השנים שבהם המאבק על ישראל היה שאלה של מי ינצח, הנוצרים שרוצחים את היהודים או המוסלמים שרוצחים את היהודים. ואז הנוצרים באים ורוצחים כמה יהודים, והמוסלמים באים ורוגים את השאר, וככה זה ממשיך, וכמה זה ממשיך מאות שנים של זה, שהיהודים הם קוריוז לכל היותר, וגם הקהילות שהיו נחרבות פעם אחר פעם בכל מקום. ואני ככה מפסיק לקרוא אחרי זה כמה פרקים, ואני עוצר, ואני מוצא לעצמי קם והולך ועולה לכותל ועומד שם, ורואה את השומרים עומדים בכניסה שהם יהודים והם ישראלים, והם עוצרים בכניסה את הנזיר שרוצה להיכנס, או איזה או אדם מוסלמי שרוצה לבוא להתפלל, ואת כל הדגלי ישראל מעל הכותל המערבי, ואני אומר, סבבה. זה עוד לא מושלם, אם ארנון סגל היה כאן, הוא היה מזכיר את העובדה שהר הבית.
באתי להגיד, בקרוב שהר הבית.
ויש המון בעיות, וברור, אנחנו לא בגאולה עדיין, ויש הרבה בעיות, ולך ותלו מה יהיה, ובעזרת השם אני מקווה שנצא מכל המלחמה הזאת. אבל בפרספקטיבה ההיסטורית, אני מסכים עם זימרי לגמרי, ואני מסכים איתך לגמרי. יום ירושלים זה יום אדיר, זה יום מדהים, זה יום שבו איחדנו את העיר הכי חשובה, והכי עתיקה, והכי גדולה של העם היהודי, ושל העולם לדעתי, ואין סיבה לא לחגוג.
אורלי, אנחנו חייבים לסיים, אני יודעת שאת רוצה להגיד עוד משהו.
אז תגידי משהו קצר, 7 דקות כזה.
7 דקות, 70. סיוון רב מאיר ראתה משהו מאוד מאוד יפה, שהביאו אחרי עשור, בסך הכל, ממלחמת, סליחה, לא, יותר, בואו לא נגזים, כשעשו שלום עם
ירדן, אורלי, אנחנו על זמן שאול.
הביאו לראות את גבעת התחמושת, לסגור איזה מעגלים כאלה מוזרים, בין צבא ירדן לצבא ישראל, אחרי שעשו את השלום, והגנרל שם אמר, לא, זה לא איפה שלחמנו. הוא אומר, כן, זה כן, פה גבעת התחמושת, פה לחמנו. הוא אומר, לא, אנחנו לחמנו על הר תרשים, אין פה זה. ואז הוא אומר, כן, רק שמאז אנחנו עשינו את השכונה הזאת, ורמות אשכול ומה לא דפנה, ואנחנו מכירים את כל מה, הצפיפות והפקקים באזור הזה, והוא היה עמום, וזה בדיוק הנקודה. שישראל יודעת במקום שהיא אדם שלה שוטל וזורע עוצמה וחיים ובונה. וזה מה שעשינו בששת הימים, למי ששוכח ונורא נבוך מהקו הירוק מאז ששת הימים, במקום הזה אנחנו בנינו ופרחנו. לא חיפשנו מוות ולא השארנו הר תרשים כמו שהוא היה 19 שנה בידי הירדנים.
טוב, תודה רבה אורלי גולדקלן, תודה לאלחנן שפייזר, ליותם זמרי. אם אהבתם את הפרק הזה, פרגנו לנו 5 כוכבים בפלטפורמה האהובה עליכם. תודה לאוהד רובינשטיין על העריכה, תודה לתמר אדלר על ההפקה. את התוכנית הזאת, כמו תוכניות נוספות של מקור ראשון, תוכלו למצוא באתר שלנו, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ובכל מקום שמשדר עסקטים. אני הייתי אביגיל זית, שיהיה לכם שבוע טוב.
מקור ראשון, הסקטים.